השם שלי מיכאל דיבני, נולדתי ברומניה ועליתי לישראל ב-1964 בגיל 16. ב-1965 התגייסתי לצבא, לגולני. איך שאומרים, למדתי את השפה העברית דרך הצבא.
נהיית ישראלי דרך הצבא.
נהייתי ישראלי דרך הצבא. אז בעצם זה היה בית ספר לעברית מאוד מאוד מעולה, כי יצאתי משם, ידעתי את כל הסלנג.
אני מבינה שאתה גם השתתפת במלחמת ששת הימים.
כן,
היית אז בגולני?
בצבא סדיר. הייתי בצבא סדיר, והייתי בגולני, באיזשהו יחידה שזה מחלקה מיוחדת של גולני, מחלקה ש... כוללת בתוכה סיירים, צלפים וחבלנים. אנשים שמתעסקים בדברים מסוכנים בעיקר.
ספר לנו איך התחילה המלחמה עבורך. אתם, מה עשיתם בתקופת ההמתנה? איפה הייתם?
בעצם אני, גם לפני שהמלחמה התחילה, אנחנו היינו, בעצם הבסיס היה מאוד מאוד קרוב לגבול הסורי, אז ממש כל הדברים שקדמו למלחמה, אני הייתי די מודע לזה, כי הייתי בתוך הקלחת בעצמה. כך שבעצם כשהתחילה מלחמת ששת הימים, זה היה מין רליף, איך אומרים, שחרור של מתח, כי זה היה, הנה כבר סוף סוף אנחנו גומרים עם הדבר הזה, שזה כל יום היה מפריע לנו. בתקופת ההמתנה היינו באזור שליד קריית שמונה.
הייתם בבסיס או במחנה ארעי?
הבסיס שלי היה 3 קילומטר, בבסיס קבוע, היה בשלושה קילומטר משם, אז מקום שישבנו והמתנו.
מתי התחילה מלחמה עבורכם? באיזה יום? ביום השלישי למלחמה? רביעי? כשעלו לגולן? מתי התחילה מלחמה?
אז המלחמה, אנחנו ישבנו שם מוכנים, וכשהתחילה, כשבעצם התחילה המלחמה, אנחנו בעצם... עברנו משם, או מחלקה שלי עברה עם הליקופטרים, מאחורי קווי האויב. זאת אומרת, אנחנו לא השתתפנו עם הגולני לעלות ברגל למעלה, אבל אנחנו הורדנו עם הליקופטרים מאחורה. ישבנו שם, אני יודע, ליד איזשהו מקום שזה נקרא תל פארס, ולא ראיתי לא אנשים ולא כלום. ישבנו, אנחנו שם, אמרו לנו לשבת שם בשקט, 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 ויודיעו לנו בהמשך מה לעשות. שמענו פיצוצים מרחוק, אבל זה היה לא ברור בשבילנו מה יכול להיות. אז אחר כך קיבלנו הוראה לעלות על, בעצם לתצפית שם. זה היה תצפית שבעצם, שהיה תצפית של הסורים, גבעה גבוהה, אחר כך בעצם הפך לתצפית מאוד חשוב בשטח. אז עלינו לתצפית, אז ישבו שם כמה סורים, וישר הרימו את הידיים, כי זה היה... אנשים לא לוחמים בעצם, זה, יודעת, אנשים יושבים בתצפית, אז הם מדווחים, אבל הם בעצם לא כוחות סדירים שנלחמים. בעצם הייתה לנו בעיה, מה לעשות עם האנשים האלה קצת, וזהו. זה, הזמן היה מאוד מאוד קצר, תוך שבוע הכל נגמר, אז בעצם עלינו שם, הודענו שתפסנו את המקום, אמרו לנו ככה, להסתכל בתצפיות, לדווח על כוחות שעוברים, כאילו, כוחות סורים שמתקדמים בעזרה, אם רואים משהו, אז בעצם אפשר להגיד ששנים והתצפית לא ירים אפילו יריעה אחת.
אוהו, כמה חיילים סורים ישבו שם?
אולי איזה 6.
כן.
אז זה לא היה מי יודע מה תצפית.
אז מה קרה בהמשך המלחמה עבורך?
בהמשך המלחמה אמרו לנו, טוב, אז היו עבדות... וכוחות אחרים של הגדוד שבעצם הלכו על תל הזזיאת ומקומות כאלה, אבל זה אנחנו למדנו אחר כך, אבל אחר כך אמרו, אוקיי, התצפית, הם הביאו שם אנשים אחרים מחיל אוויר, ואמרו לנו, אתם הולכים על החרמון, וההליקופטר בא לקח אותנו על החרמון, נתנו לנו דברים חמים, הוריד אותנו על החרמון, להחליף אנשים אחרים, אז שם היה עוד יותר בודד, כי על החרמון זה היה חוץ מהשרוחות ושלג שנשאר, כי זה בכל אופן יוני, לא ראינו שום דבר, לא היה כלום.
אז את החרמון כבר כבשו כשאתה הגעת אליו.
נכון, נכון, כן. אבל החלפנו אנשים, החלפנו חיילים אחרים, וזה היה השלב השני, ישבנו שם השבוע, ואחר כך בעצם אמרו לנו שבעצם... הגולן כבר נמצא בידי ישראל, ויש עכשיו בעיה גדולה איך להיכנס לכל המוצבים, כי יש מלכודים ויש אולי כוחות בודדים שעדיין צריך להטרן אותם. ואז בעצם חילקו אותנו, אז אני בעצם הלכתי עם שלושה ג'יפים, כן, שלושה ג'יפים, ואמרו לי, אתה, תשמע, אתה אחראי, אתה יודע, חבלה, תלך ותבדוק שנוטרל במוצב הזה, במוצב הזה. אז זה בעצם היה בעצם הדבר המסוכן ביותר בשבילי בתקופת המלחמה, להיכנס למקומות שאף אחד לא היה לפני זה. בעצם הם ירו ואנשים ברחו או שנשארו שם עם ישרו סורים, וזה היה שלושה ג'יפים, זה לא הרבה אנשים, זה מקסימום 9 אנשים, וללכת לשם ובעצם לדעת אם המקום המולכד ואיפה המלכודים ולנטרל אותם, ולדע לעשות דרך קלה לקוחות אחרים שהיו צריכים לבוא בעצם ולהשתלט ולקחת את כל הציוד וכל הכלי לחימה שהיו שם, להיכנס בעצם למוצב הלחימה הזה, כן? זהו מוצבים כאלה לאול אורך הרכז של הגולן, וזו הייתה עבודה מאוד מאוד גדולה.
אתם הרגשתם את האופוריה שמיד לאחר המלחמה?
נגיד לך את האמת, לקח לי די הרבה זמן משם להגיע הביתה. זאת אומרת, חוץ מאשר מה שראינו בחדשות, כל יום היה שמות, קמת מוקדם בבוקר, והיית צריך להיות ממש ממוקד על מה שאתה עושה, כי אתה עושה טעות קטנה, אז אתה יכול להתפוצץ שם, והיית צריך להיות באמת, באמת זהיר מאוד למה שאתה עושה.
ואיך אתה רואה את התקופה הזאת 50 שנה אחורה?
בעצם זה עזר הרבה מאוד, כי אני הייתי בסדיר אז, כן? תחיל המלחמה ב-67, זה היה בעצם, בשבילי זה היה חודשיים לפני השחרור. אבל מה, מאחר והמלחמה התחילה, אז העריכו את זה בעוד 4 חודשים, אז במקום שנתיים, חודשיים נהיה 2.5. כשהתקרבתי כבר לסוף התקופה של 2.5, אז העריכו את זה בעוד 0.5 ל-3. בשבילי, הסיפור הזה גרם לכך שבמקום לעשות 2.5, עשיתי 3 צבא. התקופה שאחרי זה הייתה תקופה מאוד, הייתי אומר, מאוד נוחה, מפני שכבר לא היו התנקלויות, או לא היינו יושבים מערבים, לא היינו התנקלות עם מערבים, זה היה תקופה שקטה. אז התקופה שקטה, באמת, חווה חיילית צמחה בצורה משמעותית, הקיבוצניקים היו שמחים, איפה שעברנו הזמין אותנו לאכול ולשתות, וכולם שמחו. אז זה אני זוכר עד עכשיו. אולי חבל שאז באותו זמן לא עשינו יותר מאמצים להגיע לאיזשהו, בעמדה של כוח, להגיע לאיזשהו מעמד של שלום עם השכנינו, אבל זה כבר מחשבה שאני גיבשתי אחרי הרבה שנים, שאנחנו איבדנו אולי איזשהו נקודה שיכולנו לעשות משהו בנידון.
מייקל לבני וייסמן, רב תודות.